ומתתיהו חשמונאים, אבל האנשים הפשוטים שחיו אז אנחנו לא כל כך יודעים עליהם הרבה. המתייוונים והפחות מתייוונים, יש עדות אחת מופלאה בדברי חז"ל על שני מתייוונים שתוך כדי התייוונותם חזרו בתשובה והגיעו למדרגות מאוד גבוהות של מסירות נפש למען עם ישראל, ודרך זה משתקף המפעל הגדול של יהודה המכבי. אז בואו אולי נקבל את התמונה הזאת דרך איזה מדרש שעוסקים בו גם רב חיים מוולוז'ין וגם הרב קוק זצ"ל, והמדרש הזה הוא מאיר עיניים לגבי אנשים שחיו באותה תקופה. אז תסתכלו בבקשה בצד, אם אתם רואים צד אחד לדף שכתוב מצד ימין יוסף בן יועזר, אז תסתכלו בצד השמאלי של אותו דף, של אותו עמוד, יש שם אותיות יותר ישנות כאלה. אתם רואים דבר אחר, וירח את ריח בגדיו, אתם רואים את זה? מסופר פה על שני מתייוונים. קודם כל בוא נאמר את הרקע. הרקע זה, הרקע של המדרש זה דברי הפסוק שבזמן של הברכות של יצחק, כשהוא רוצה לברך את עשיו, ובסוף הוא מברך את יעקב, כי יעקב לובש בגדי עשיו. אז כתוב שם שבהתחלה הוא אומר הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, נכון? זאת אומרת מתלבט, הוא לא יודע מי זה, ואז הוא אומר תיגש אליי, והוא ניגש אליו מנשק, לנשק אותו, והוא מריח את ריח בגדיו, וברגע שהוא מריח את ריח בגדיו הוא מברך אותו. אז באופן פשוט היינו אומרים יש פה שתי אינדיקציות. אינדיקציה אחת זה הידיים ידי עשיו והריח של עשיו מול הקול שהוא קול יעקב, אז הוא הכריע שכנראה זה עשיו. אבל זה לא מסתבר הדבר הזה, כי אם הוא מששת הידיים של יעקב ומששת זה בגדים של עשיו, מן הסתם גם יש להם ריח של עשיו, נכון? אם זה בגדים של עשיו, מן הסתם יש להם ריח של עשיו, לכן זה לא פותר את ההתלבטות בשום צורה, כי זה, את הבגדים הוא כבר ידע. כנראה שהיה כאן משהו יותר עמוק בריח הזה שהוא הריח. ברגע שהוא הריח את הבגדים, ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם, זה גרם לו לברך את הברכה שהכריע את ההיסטוריה. הוא בעצם נתן את הברכה ליעקב, וכשעשיו שמע זה הוא צעק צעקה גדולה, הוא מראה, הוא הבין שהכל אבוד מבחינתו. משהו בריח הזה, ריח של רוח הקודש, מה הוא הריח שם? הגמרא מסכת סנהדרין אומרת אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. הוא הריח את הבוגדים שיצאו מיעקב. איזה בוגדים הוא הריח? שניים. אחד נקרא יוסף משיטה, והשני נקרא יקום משטרות. כך מספרים חז"ל. הם היו שני מתייוונים. איך יודעים שהם היו מתייוונים? יקום משטרות, כמו שנספר עוד רגע, מסופר שהוא היה בן אחותו של יוסף בן יועזר. יוסף בן יועזר, אתם זוכרים מי זה? הוא מופיע בתחילת פרקי אבות כתלמיד תלמידו של שמעון הצדיק. אם נעשה רגע חשבון היסטורי, בגמרא כתוב שמעון הצדיק פגש את מי? את אלכסנדר מוקדון. הגמרא בסנהדרין אומרת שאלכסנדר מוקדון הגיע לישראל וראה את שמעון הצדיק שהיה כהן גדול, והוא יצא מולו והוא אמר אותו אני רואה לפניי בכל מלחמותיי. כך אלכסנדר מוקדון שכבש את כל העולם, כך הוא אמר. שתי דורות אחרי אלכסנדר מוקדון היה אנטיוכוס. הוא היה המחליף של המחליף של המלך של אלכסנדר מוקדון. אז אם שתי דורות אחרי אלכסנדר מוקדון היה אנטיוכוס, אז שתי דורות אחרי שמעון הצדיק, זה היה פחות או יותר באותה תקופה, נכון? פלוס מינוס. יכול להיות שבמקרה מישהו עורך ימים שם, אבל זה בערך כמה שנים קדימה, כמה שנים אחורה, יוסף בן יועזר חי בתקופת המכבים. זה מאוד משמעותי, כי יוסף בן יועזר היה גדול הדור, הזוגות, אחד מהם תמיד היה אב בדין, ואחד היה נשיא ישראל. אז יוסף בן יועזר היה נשיא ישראל בתקופת החשמונאים, בתקופת המכבים. ויוסף בן יועזר היה לו אחיין מתייוון, שנקרא יקום איש צרורות, וחברו נקרא יוסף משיטה. בואו נלמד על שניהם, נראה קצת את הדמויות שלהם ומה עבר עליהם, ודרך זה נבין את המהפכה האדירה שעשו יהודה ומתתיהו בחנוכה. ואני קורא איתכם בקטע הזה במדרש. כגון יוסף משיטה ויקום איש צרורות. יוסף, אתם צריכים לקרוא, זה קצת פשטש, אתם צריכים לקרוא. יוסף משיטה בשעה שביקשו שונאים, שונאים זה היוונים, להיכנס להר הבית, אנחנו יודעים שהם רצו לטמא את כל השמנים. אז זה פחות ידוע שהם רצו שיהודי ייכנס ראשון. על ידי זה שיהודי ייכנס ראשון, ההשפלה תהיה השפלה מוחצת. לא רק שתימנו לכן בית המקדש, אלא גם תימנו את הלבבות. יהודי עושה את זה בשבילנו. אמרו, ייכנס מהם ובהם תחילה, שייכנס מישהו מהם קודם כל. אמרו לי, אול ומה דעת מה פקדידך? אמרו, כדי לשכנע את היהודי לעשות את זה, תיקח מבית המקדש מה שאתה רוצה בתור פרס. הוא התנדב, המתייבן הזה, לתמד בית המקדש. אמרו לו, מה אתה רוצה לקחת? הוא אמר, אני אקח את המנורה. אני רוצה את מנורת הזהב. נכנס והוציא מנורה של זהב. אמרו לו, לא, אין דרכו של אדיוט להשתמש בזו. אמרו לו, תקשיב, מנורת הזהב זה משהו מלכותי, זה אנחנו מתכננים לקחת את זה למלך שלנו, לאנטיוכוס. אבל אתה תיקח משהו אחר, אתה אדיוט, אתה יווני מתחיל. תיקח את זה, תיקח משהו אחר, ארון הברית, תיקח את שולחן הזהב, שולחן לכם הפנים, תיקח משהו אחר. אמר להם, לא, אני לא מוכן להיכנס. לא מספיק שהכעסתי לבורי פעם אחת, אחיסתנו פעם שנייה, יש פה כבר ניצנים של תשובה. הוא לא מוכן להתכנס. אמרו לו, אמר לו דאי שהכעסתי לבורי פעם אחת, לפני כן, אלא אול זמן תעניינות, ומה דעת מפיק, דידך, תיכנס פעם שנייה, מה שאתה מוציא שלך. ולא קיבל עליו, אמר פנחס, נתנו לו מכס 3 שנים, הבטיחו לו שהוא יקבל את כל המיסים של 3 שנים אליו, סכומי עתק. הוא לא הסכים, הוא אמר, לא נכנס. אמר, לא דאי שיחסתי לאלוקיי פעם אחת, אלא שהכיסנו פעם שנייה? הוא עושה תשובה. מה עשו? לא עלינו, לא אפרט. נתנו אותו בחמו של חרשים, זה שולחן של נגרים, ועינו אותו עינויים מאוד מאוד קשים. עינו אותו עינויים מאוד קשים, והיה מצווח ואומר, וי אוי אוי שיחסתי לבוראי, עד מותו. כלומר, הוא מסר את הנפש לקידוש השם. היהודי הזה שעבר מבירה עמיקתה של רצון לתמא את בית המקדש, הוא עבר למצב של מסירות נפש לקידוש השם. איך זה קרה לו? אולי נראה עוד רגע. אבל בואו נקרא את הסיפור השני. הסיפור השני יותר מפורט. יקום איש שרורות. היה בן אחותו של רבי יוסף בן יועזר, כמו שאמרנו קודם, איש שרדה. ואב הרחיב סוסיה בשבתה. המתייבנים היו צדוקים. צדוקים לא מאמינים בתורה ש... שבעל פה, ולכן רכיבה על סוס בשבת זה איסור דרבנן, אז הוא רכב על סוס בשבת. ולידו מי רכב? אזל קומי שריטה למצטבלה, כלומר הדוד שלו נלקח להריגה בעוון לימוד תורה. היוונים היו מחסלים את גדולי הדור, וכשהם היו עושים את זה הם היו לוקחים אותם ברחובות בביזיון. כך אומר המדרש פה, הם היו ממש כדי לככה יעשה לאיש אשר המלך של יוון חפץ להשפילו, וכדי שכל העם יראו ויראו. אז הוא נלקח ברחובות, תחשבו גדול הדור, נלקח ברחובות לתליה, ולידו רוכב על סוס האחיין שלו, המתייבן. ולא זו בלבד, הוא מתחיל לדבר, ואפילו הוא מתחיל קצת להקנית אותו. הוא מתחיל להקנית אותו. אומר האחיין לדוד שלו, חמי סוסי דארכב ימרי וחמי סוסך דארכב אחמרך. תראה את הסוס שלי ותראה את הסוס שלך. האחיין אומר לדוד שלו, תראה לאיפה אני הגעתי. הרי אני אמרתי לך כל השנים, צריך להתקדם עם הזמן, צריך להתאים את עצמנו למודרנה ולהתייבן, ואתה נשארת מין כזה חרדי, נשארת כזה בגטו, ותראה לאיפה הגעת. אולי זה סימן אלוקי שאני צדקתי. הרי יש פה, קדוש ברוך הוא לא, העולם לא הפקר. יש פה סימן אלוקי, שאני צודק. תראה איפה אני הגעתי, תראה איפה אתה הגעת. יוסף בן יועזר לא רואה את זה כאלבון, אלא הוא עונה לו. הוא רואה את זה כשאלה. והוא עונה לו תשובה, בקור רוח, שעוד רגע נראה מה הסיבה שבגלל זה הוא ענה לו. יוסף בן יועזר אומר לו, אם כך למכעיסיו, קל וחומר לעושה רצונו. אם כזה סוס יש לך שאתה מכעיס את הקדוש ברוך הוא, אתה עושה עבירה בשבת, איזה סוס יש לעושה רצונו? קל וחומר. סוס כזה יש לך, או איזה סוס יש להם? אז הוא לא קיבל את התשובה הזאת. הוא אמר לו, וכי יש אדם עושה רצונו יותר ממך? אתה דוד שלי. אני יודע כמה מסרת את נפשך על התורה. אין כמוך עושה רצון השם, ואין לך שום סוס. אין לך כלום. בעולם הבא אנחנו לא מאמינים, אנחנו הצדוקים, אין עולם אלא אחד. ואני רוצה לראות בעיניים. אני רוצה לראות בעיניים. בעיניים אני רואה שהסוס שלך הוא כזה, והסוס שלי הוא כזה. וסמן רזר לא נבעל, וענה תשובה יותר עמוקה. הוא אמר לו, אם כך, לעושה רצונו, אתה צודק, אני עושה רצונו ואני סובל. עזוב גיהנום, עזוב גן עדן, אני סובל. סובל על קידוש השם. קל וחומר למכעיסיו. מכעיסיו סובלים הרבה יותר. מה הוא היה צריך להגיד לו עכשיו? מה הוא היה צריך לענות לו? וכי יש אדם מכעיסיו יותר ממני? לשיטתך. אף על פי כן אני על הסוס, הוא לא ענה לו ככה. אנחנו נסה להבין עוד מעט למה הוא לא ענה לו ככה. נכנס בו הדבר כערס של אחנה. אומרים חז"ל, הדבר הזה נכנס בו כמו ערס שנחה, זה חדר אליו, זה זעזע אותו המשפט הזה. והלך ומסר את נפשו על קידוש השם. יש פה פירוט מאוד לא נעים. מסר את נפשו על קידוש השם, ותוך כדי זה התנמנם יוסף בן יועזר. למה הוא התנמנם? כי היוונים היו מענים את מי שהם היו הורגים אותו. זה לא היה ברגע אחד. אז הוא ככה איבד את ההכרה, חליפות, ותוך כדי שהוא התנמנם, הוא אמר, אני רואה את מיטתו פורחת באוויר, את מיטתו של יקום ישורות, אני רואה פורחת באוויר, בשעה קלה קדמה ניזה לגן עדן. הקדוש ברוך הוא קיבל את תשובתו. יש פה שני מתייוונים, שהיו מצב בשפל המדרגה, והתהפכו. הם עשו את נפשם, כל אחד בדרכו, על קידוש השם. כדי להבין את זה, מה בעצם קרה בדו שיח בינו לבין המתייוון, בואו נזכר ביחד על תורתו של יוסף בן יועזר, שהוא היה חי בדור המכבים, בדור של יהודה המכבים. יוסף בן יועזר, אתם זוכרים מה הוא אמר פרקי אבות, באמת זה כתוב לכם פה, גם אם אתם לא זוכרים, יוסף בן יועזר, איש צרדה. צרדה זה יישוב, היום ממקמים אותו ליד בית אל, יש כפר רבי סורדה. איש צרדה, אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. מה הוא היה אומר? הוא אמר, הבית שלך תביא חכמים, והתאבק, מה זה התאבק באפר רגליהם? בדרך כלל ההסבר של רוב הראשונים, רבנו יונה והרמב"ם, כוונה בענווה. מתאבק מלשון, תהיה אבק לרגליהם. אבל יש פה פירוש, תלמתי לכם, של רב חיים מוולוז'ין. רב חיים מוולוז'ין, יש לו פירוש על פרקי אבות שנקרא רוח חיים. רב חיים מוולוז'ין היה גדול תלמידי הגאון מווילנה. והוא מסביר אחר את המושג מתאבק. הוא מסביר שמתאבק נשון מאבק. העצה של יוסף בן יועזר היא ביתך בית ועד לחמים ותאבק בהם. למה להאבק בהם? בואו נראה ביחד. ייתכן לפרש כי בממחי דברים שהתורה נתנית בהם, זה מפורט בפרק ו', אחד מהם הוא המחכים את רבותיו. יש תלמיד שיודע להחכים את רבותיו. איך הוא מחכים את רבותיו? על ידי שאלותיו החריפים. וממילא רב חשמת. מה זאת אומרת? לפעמים הרב מכין שיעור, והתלמיד יש לו שאלה שפורח את השיעור. היא הורסת את כל המהלך. אז רבי יוסף בן יועזר אומר, זה מצוין, כי זה מחכים את הרבו. אם הרב חשב, הייתה לו איזה הבנה בסוגיה, התלמיד יש לו קושייה חזקה, אז הרב מבין שהוא צריך עוד טיפה להעמיק בתורה, הוא חוזר לבית המדרש, ומבין שהשאלה הזאת הרסה את כל מה שהוא הבין, ועכשיו הוא לומד מחדש הכל. הוא מבין יותר טוב, והכל בזכות התלמיד. התלמיד החכים את רבו. התלמיד החכים את רבו. ותלמיד צריך לעשות את זה. והנה הלימוד נקרא מלחמה. כמו שאמרו, מלחמתה של תורה. אם כן, גם התלמידים לוחמים יקראו. תלמידים נקראים לוחמים. כמו שאמרו חברים זורי ברכה, לא יבושו כי ידברו טובים בשער, אפילו אב ובנו. רב ותלמידו נעשו אויבים זה לזה. כך אומרת הגמרא, תוך כדי שהם לומדים, נהיים אויבים. למה? הוא חושב ככה, הוא חושב ככה. צועקים אחד על השני. מבקרים, כל אחד מקשה על השני. לא זזים משם עד שנעשים אוהבים. אחד צריך לקבל את ה... אבל החיכוך והמאבק, ככה דרכה של תורה. תראו מה הוא כותב כאן. ואסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו קושיות עליהם. מה הכוונה אסור לקבל? הכוונה היא לא לקבל תשובה שלא מספקת אותו. אם יש לו קושיות, הוא צריך להקשות. אם התשובה היא לא טובה, הוא צריך להמשיך להקשות. ולדרוש מהרב תשובה טובה. ולהסביר לרב למה הקושייה היא קושייה טובה. רק אם הוא הצליח לקבל תשובה שמסביעה אותו, הוא צריך לרגע. למה? כי הקושייה שלו זה ההופעה של התורה. הרב, הוא חייב להקשיב לקושייה, ויכול להיות שהקושייה היא מצוינת, ועכשיו הכל צריך להתחדש. אז אל תוותר, אתה השליח אלוקי, הקושיות שלך זה חלק מדרכי הופעתה של תורה. אסור לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו קושיות עליהן, לפעמים יהיה אמת עם התלמיד. כמו שעץ קטן מדליק את הגדול, כמו שפעמים גפור קטן יכול להדליק את גדול, גם תלמיד קטן וצעיר יכול ללמד רב דרך הקושיות שלו. וזה שאמרו, יהי ביתך בדבר החכמים, הווה מתאבק. מלשון ויאבק איש עמו, שהוא עניין התאבקות מלחמה, כי מלחמת מצווה, בבית מדרש. וכן אנו נגד רבותינו הקדושים אשר בארץ, ונשמתם בשמי מרום, המחברים המפורסמים, בספריהם איתנו, צריך לקנות ספרים שלך בבית, הנה על ידי הספרים אשר בבתנו, ביתנו ובית ועד לחכמים. הוזהרנו גם כן, וניתן לנו רשות להתאבק בהם, וללחום בדבריהם, ולתרץ קושיותיהם. אם רבי עקיבא הגר שאתה חיון, אתה מותר לך לעשות תרץ את זה, לא שאתה יותר חם מרבי עקיבא הגר, אבל הוא כתב לך את הספר כדי שאולי אתה תמצא תירוץ. ולא לישא פני איש, רק לאהוב את האמת. מה זה לישא פני למישהו? לישא פני הכלנו לעשות הנחות. אל תגיד, טוב, הוא כנראה יודע מה הוא התכוון. אם יש לך קושייה, תקשה. אם יש לך תירוץ שהוא לא חשב עליו, אתה חייב לתרץ את זה. אל תישא פני איש, רק לאהוב האמת. אבל אם, אז למה כתוב, הווה מתאבק באפר רגלה? למה לא כתוב, התאבק בהם? התאבק בהם. מסביר רב חיים, עם כל זה, יזהר בנפשו לדבר בגאווה. אל תדבר בגאווה. תזכור מי אתה ומי הוא. יכול להיות שאתה צודק פה. יכול להיות שהקושייה שלך מצוינת, אבל דם מול מי אתה עומד. יזהר בנפשו מלדבר בגאווה וגודל לבב, באשר מצא מקום לחלוק. וידמה, אסור לדמות, כי גדול הוא כרבו. זה שמצאת קושייה אחת עליו, זה לא אומר שאתה מדרגתו. לא, זה תפקידך. להפשוט. וידמה, כי גדול הוא כרבו, כמחבר הספר אשר הוא משיג עליו, וידע בלבבו, כי כמה פעמים לא יבין דברה בכוונתו. ולכן יהיה אך בענווה יתרה. באומרו, אם איני כדאי, אך תוראי ולימוד אני צריך. אני יודע שאני לא מדרגתך, אבל אני צריך ללמוד את התורה. מותר וצריך להקשות קושיות. ופעמים יהיה האמת עם התלמיד. זהו שאמרו, בעבר מתאבק כנזכר לאל, אך בתנאי, באפר רגליהם. רצה לומר, בענווה והכנעה ולדון לפניהם בקרקע. למה? למה תלמיד יכול למצוא קושיות שהרב לא חשב עליהן? הרי הרב למד הרבה שנים, והתלמיד הוא צעיר. איך יכול להיות שהתלמיד ימצא קושיות שהרב לא חשב עליהן? זה מתבאר בהמשך המשנה של יוסף בן יועזר. מה המשך המשנה? הווה בשוטה, הוא בעמודה השמאלית פה, הווה שוטה בצמא את דבריהם. רב חיים וולוז'ין והגר"א רבו היו דקדקנים גדולים בעברית. דקדקנים גדולים. המילים שוטה בצמא, אנחנו התרגלנו אליהם. לשתות בצמא, נכון? אבל בעברית זה לא כך נכון להגיד שוטה בצמא. איך צריך להיות? שוטה ברוויה, או שוטה מצמא. נכון? אבל כשאתה שוטה אתה כבר לא צמא. אתה לא שוטה בצמא. אתה שוטה ברוויה, נכון? למה כתוב שוטה בצמא? אומר רב חיים, זאת דרכה של תורה. בואו נראה. לא אמר כצמא, לא אמר כצמא, כי כל דמיון לא שווה ממש. הדמיון של תורה למים הוא לא דמיון שווה ממש. דלגו שורה, לכן אמר בצמא שיש כשוטה מים מלוחים. כל אשר ישתה יותר, יוסיף צמא ביותר. לא סתם יוסף בן יועזר אמר ככה, הוא אמר, אתה תשתה ואתה תראה ששתה תורה, אתה צמא יותר. שותה בצמא. כמה שאתה יותר שותה, אתה יותר מתקדם בצמא שלך. אתה יותר צמא. זה דרכה של תורה. וכן התורה, כמו שכתוב, כי תמוך רב ונבך ודאי שמה ירם, כל מה שילמוד יותר, יתאווה וינעם לו עוד, לדעת תורת אלוקיו. וזה אומרו בצמא, אותה נורא שותה ועדיין צמא. מה הכוונה בדבר הזה? התורה היא אינסופית. התורה זה לא סך של אינפורמציה, שאתה לא צריך לסיים. התורה היא כוח אלוקי אינסופי. כמה שאתה שותה יותר, אתה צמא יותר. מי שלמד תורה יודע, שאתה לומד סוגיה, בטוח שהבנת, אתה רואה תוספות, יש לך עוד זווית. תוספות, רמב"ן, עוד זווית. אחרי זה, על התוספות, רמב"ן, מהרש"ל, כמה שאתה לומד יותר, אתה מגלה שיש לך עוד ללמוד. אין סוף לתורה, כי באמת אין סוף לדורות להעמיק בה ולהעמיק בה. אם אלה מובן גם החלק הראשון דבר יוסף בני עזר. למה תמיד חייב להקשות על רבו? כי התורה, עניינה, מהותה, זה שהאדם עסוק בהסוף. הדור החדש, הדור הצעיר, הוא שייך לעומק הנוסף בתורה שעוד לא התגלה. לזה הוא שייך. בשביל זה מגיע עוד דור. ולכן התפקיד של הדור הזה לשאול שאלות. כי השאלות שלו הם יעלו על נקודות שהדור הקודם לא עלה עליהם. זה דרכו של עולם. בעצם השאלה של התלמיד היא ביטוי לזה שהוא שייך כבר לעומק יותר גדול מהעומק שעד היום התגלה. לכן הוא חש את השאלות. אדם לא חש שאלות שאין לו יכולת להגיע לתשובות שלהם. נכון? הדור הקודם לא היה שייך למדרגה הבאה. לכן הדור הקודם לא מצא את השאלות האלה. נכון? אבל הדור הזה, מי שקצת נפרדנו השבוע פה, הבית מדרש הזה מיוחד, והרמוד חיילמוד חייל לו קושיות בסוגיה, שאף אחד לא שאל לפניו. ככה נרגשתי תמיד. אף אחד לא שאל את זה לפניו, והוא ענה עליהם. הוא ענה על זה. יש דורות שמגיעות שאלות, בגלל שהדורות האלה שייכים לתשובות החדשות שעוד לא נענו. לכן התלמיד צריך לשאול. כי התלמיד ברבת הצעיר שלו, החדש שלו, הוא לפעמים יגלה דברים לא כי יותר גדול מהרב, אלא כי הדור שלו הוא דור גדול. כי הוא שייך עם ישראל מתקדם. עם ישראל צועד קדימה. זאת שיטת יוסף בן יועזר. לכן זה נקרא שוטה בצמה. אתה שוטה לא כדי לגמור. אתה שוטה לא בשביל לסיים. אתה שוטה, הרמוד חתמיד היה אומר, שכל שיעור נועד שיפרחו אותו. כך הוא היה אומר כל הזמן. זה אתה משמע שיעור, זה היה צריכים אותו מה? הוא אומר, שיעור כזה צריך מה לפרוח. זה התפקיד של השיעור. באמת הוא ככה. כך, הוא מאוד נהנה שמקשים עליו קושיות. מאוד מאוד שמח בזה. אז זה נכון, כל תמיד חמו, מאוד מאוד שמח שפרקים לו את השיעור. זה הדבר הכי נפלא שיש. למה? כי השיעור הוא שלב, עוסקים בדבר השם, לא עוסקים בשיעור שלי. ולכן ברגע שיש שאלה טובה, או, מצוין, התקדמנו. התקדמים, נמצא תשובה בעזרת השם. אז זה דרכו של יוסף בן יועזר. לכן, יוסף בן יועזר גם מתנהג ככה לאחיין המתייבן שלו. זה לא נכון רק בתוך בית המדרש, זה נכון בעם ישראל בכלל. כל מרידה בתורה, כל מאבק נגד התורה, נכון שהוא לא תמיד טוב, וברמה המוסרית אסור לעשות את זה, אבל מה תפקיד תלמיד חכם? שפוגש דור, שהדור הזה לא מקבל את התורה. הוא יכול לכעוס, הוא יכול להתעצבן, הוא יכול להילחם בהם, והוא יכול לעשות להקשיב מה השאלה. מה השאלה? תראו את הדו שיח בין יוסף בן יועזר הזה לבין האחיין שלו. האחיין שלו אומר לו, תראה את הסוס שלך, תראה את הסוס שלי. אנחנו היינו באים לאחיין הזה, הוא לא חצו. אתה מדבר גדול הדור, שלוקחים אותו למות בגלל שהוא לומד תורה, ואתה אומר לו, תראה. אבל יוסף בן יועזר לא אמר ככה. יוסף בן יועזר אמר, תראה, יש עולם הבא. יש עולם הבא, אתה קשה לך, יש עולם הבא. בעולם הבא, קל וחומר, זוכרים את המעונה? לא. אם ככה עוברי רצונו, לעושה רצונו, איזה סוס. אומר לו האחיין, אבל אני רוצה לראות בעיניים. וכי יש אדם עשה רצונו יותר ממך, תראה איפה אתה, תראה איפה אתה נמצא. אז יוסף בן יועזר אומר לו, אתה צודק, אני סובל. אם ככה לעושה רצונו, רע לי. אני מוסר את נפשי וכאב לי מאוד, אבל אתה סובל יותר. אתה כואב לך יותר. והוא היה יכול להגיד לו, אבל אין גיהנום. כן, אבל הוא דיבר איתו עכשיו. אתה סובל יותר ממני. אני יודע שאתה סובל יותר ממני. וכשהוא אמר לו את זה, הוא הרגיש שנכנס לו משהו ללב. נכנס לו כמו ערס של נחש. ככה מביאים חז"ל. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת אתה סובל יותר? הוא על הסוס, הוא מתייוון, טוב לו. הוא חי בתרבות מצליחה. תרבות מפוארת. תרבות שכל העולם, לצערנו עד היום, שרוי בה, מרגיש שזה מה שהולך, זה מה שמודרני. ביו, זה יהודי זקן, סובל, מעונה, אומר לו, אתה סובל יותר ממני. וזה התקבע ליבו. למה? למה זה התקבע ליבו? פה צריך להבין את היסוד של מה שיוסף בן יועזר לימד אותנו. מה זה בעצם שאלה? מה זה בעצם מאדם שיש לו שאלה על משהו ש... רק נשתיק את זה רגע. יש לו שאלה על משהו שהוא לא מקבל את זה. התפיסה היוונית אומרת, שאם יש לך שאלות על משהו, מה זה אומר? אחת משתיים. או שאתה לא חכם. אתה בתחילת הדרך, אתה לא מבין הדרך. יש לך כל מיני שאלות. למי יש סבלנות אנשים עם שאלות? צריך להסביר לו עוד פעם, בסוף הוא יבין. לכן אמרו לי, יוסף משיטה, אתה אידיוט. אתה יווני מתחיל. לא כמו שיוסף בן יועזר מתייחס לתלמידים. תקשה קושיות, תשאל, אתה יותר ממני. לא, 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 אתה אידיוט. בעולם האקדמי, בעולם היווני, שיש לו תפקידים. אבל כשמשליטים את זה על כל המציאות, אדם שיש לו שאלות, הוא אדם מדרגה נמוכה. הוא רק שואל, הוא לא יודע. אין לו תשובות, צריך לענות לו, צריך להתייחס אליו. זו התפיסה, או אפשרות שנייה, אצלם, אם יש לך קושיות על משהו, מה זה אומר? שהדבר הזה לא נכון. אפשרות שנייה, אם אתה מקשה קושייה על משהו, מה זה אומר? שהדבר הזה הוא אין הלבנים, ולכן צריך לעבור מתרבות ישראל לתרבות יוון. לא עלינו. אם משהו קשה לך, זה מעיד על ניתוק. או שאתה לא מספיק חכם, או שהדבר הזה לא חכם. נכון? זה אחד משתי אפשרויות. כי בתרבות יוון לא עוסקים בתוכן שהוא אינסופי. לא עוסקים בתוכן שהוא אלוקי. עוסקים בתוכן מוגבל. תוכן אנושי. בתוכן אנושי, אם יש לך שאלה על משהו, זה מראה על נתק. ולכן אנשים חושבים שיש לך שאלה על התורה, אתה צריך לעזוב אותה והלך לתרבות יוון. אבל בעצם הנפש שלהם ששאלה את השאלה רוצה משהו אחר לגמרי. כשהם שאלו שאלה על התורה, אנחנו יודעים מה זה אומר. זאת אומרת שהם קשורים לתורה. כמו שיוסף בן יועזר אמר, הווה מתאבק. כשיש לך מאבק נגד הרב, זה נקרא ללמוד. אצלנו, כיוון שאנחנו עסוקים בתוכן אינסופי, שאלה היא ביטוי לקשר. אם יש לך קושייה על משהו, זה מראה שאתה רוצה אותו יותר עמוק מאיך שהסבירו אותו לך עד עכשיו. ואתה מאמין שיש לך את העומק הזה. כשיש לילדים שאלה על ההורים שלהם, שהם מורדים בהורים שלהם, שמתנתקים מההורים שלהם, הרבה פעמים זה בעיה שמאוד מאוד אכפת להם. כי הם רוצים תשומת לב, כי הם רוצים קשר. משהו בקשר לא מספיק מתאים למה שהם היו מצפים. בצדק היו מצפים. המרידה, השאלה, הקושייה היא מעידה על צמאון עמוק מאוד. לא תמיד הם יודעים להגיד את זה לעצמם. בטח ובטח לא תמיד ההורים יודעים להגיד את זה, אבל זאת האמת. בדרך כלל כשאתה מקשה על משהו, כשאתה לא מקבל משהו, זה כי אכפת לך ממנו. כי אתה רוצה אותו יותר עמוק ויותר גדול, והוא יכול להיות יותר עמוק כמה שזה עד עכשיו. לכן יוסף בן יועזר אומר, תקשה, זה יגדל אותי, תקשה עליי. אבל אצל היוונים זה לא ככה. אצל היוונים קשה לך לתורה, לך לתרבות יוון. קשה לך ליוון, לך לקפיטליזם. קשה לקפיטליזם, לך לקומוניזם. תחליף, למה? קושיות זה אומר, צריך להחליף. כי זה לא תכנים אינסופיים. לכן, יוסף בן יועזר שבמהותו, בחייו, דרש, כל מה שתו פרקי אבות, אתם יודעים, זה לא סתם. אם כתוב פרקי אבות שמישהו אמר משהו, זה לא שהוא פעם אחת אמר את זה. הוא היה אומר, זה היה אומר חייו. יוסף בן יועזר, מה היה אומר חייו? הווה מתאבק באבק רגליהם ושותה בצמא. כל מה שאתה שותה מהתורה זה כדי להיות צמא עוד, כי התורה זה אין סוף. זה היה כל אמירתו. לכן כשהיה לו אחיין מתייוון, הוא הקשיב לשאלות שלו, הוא הקשיב. וכשהאחיין אמר לו, אני רוצה לראות בעיניים, עזוב עולם הבא, אני רוצה לראות בעיניים איפה יש תוצאות למה שאתה אומר. ואז הוא אמר לו, איפה יש? אתה סובל, אתה רוכב על הסוס, אבל אתה סובל יותר ממני. אני סובל מה שאני מאמין בו. אתה סובל כי אתה, היה לך שאלות על התורה, והלכת לתרבות יוון, ולא זה באמת מה שהשאלות שלך רצו. השאלות שלך, גם בלי שאתה מבין, מה שהם רצו באמת, זה להעמיק בתורה. הנה, עכשיו אני אתן לך דוגמה. הוא בהתחלה עונה לו תשובה, יוסף בן יועזר, יעקב מסתורות פורך לו את זה, הוא עונה לו תשובה יותר עמוקה. עד זה מתיישב על ליבו. כל זה, מי ראה ברוח הקודש? שני הטיפוסים האלה. יוסף משיטה, כשהוא שמע שקוראים לו אידיוט, הוא הבין. זה לא תרבות אותי הוא מחפש. הוא מחפש תרבות שמתייחס בכבוד לאנשים בתחילת הדרך, לתלמידים. ויקום מסורות, שהוא שמע שבאמת יש תשובות למה שהוא שואל, חזר בתשובה. מי ראה את שני הטיפוסים האלה ברוח הקודש? יצחק אבינו. יצחק אבינו, כך אומרים חז"ל, רצה לברך את עשיו. למה לדעתכם הוא רצה לברך את עשיו? נראה לי שאפשר להבין למה. מה עשיו נראה לי יצחק אבינו? אחד שיודע להקשות קושיות. אולי התשובות שלו לא מי יודע מה, אבל הוא איש צייד, איש צדה. יעקב, הוא נראה איש תם יושב אוהלים, הוא צדיק, יצחק ידע שהוא צדיק, אבל יצחק ידע שעם שצריך לקבל תורה, הוא עם שצריך להיות מסוגל להקשות קושיות, ויעקב הוא לא ידע אם יש בו את היכולת הזאת. להטיל ספק ולהקשות ולהיאבק. אמנם את עשיו צריך לחנך קצת, ואנחנו נחנך אותו, אבל יש לו את את היכול להתמודד עם דור קודם ולחדש, עד שהוא הריח את הבוגדים שיצאו מיעקב. אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. כשהוא הריח ברוח הקודש שמיעקב יצאו בוגדים, הוא אמר למה צריך לחפש את עשיו? יש לי את זה בילט אין בתוך יעקב, יש לו גם את התורה וגם את היכולת להקשות. הנה יש פה טיפוסים כאלה מתייבנים. הוא הריח את זה והוא אמר ויברכהו, הוא ברך את יעקב, הוא בעצם יצר את ההיסטוריה של עם ישראל דרך הברכה הזאת. לא צריך לחפש את הקושיות בשדות זרים, יש לנו מספיק משלנו. כן,
אמרת שיוסף מכיר לו כשהוא עונה ליקום מסורות בפעם השנייה, הוא אומר לו אני אומנם סובל, כי הוא עושה לעצמו אומנם סובלים, אבל כן. מה יהיה הסבל של יקום מסורות?
כשאתה רוכב על הסוס, כשלא זה באמת מה שחיפשת, יש אנשים הולכים לכל מיני תרבויות זרות ולא טוב להם, בוודאי, כי השמחה של האדם זה המשמעות של החיים שלו, לא מה... יש הנאות בעולם, אבל הנאות זה לא שמחה. יש אדם שנהנה הרבה ולא שמח, אתם מכיר אנשים כאלה? יש אנשים כאלה. ויש אדם שלא נהנה בכלל והוא שמח מאוד, מאוד מאוד שמח. למה? כי מה שקובעת השמחה של האדם, יוסף בן יועזר מת הקידוש השם באותם רגעים, אבל הוא לא היה עצוב, תת שני הוא סבל, הוא באמת סבל. ויקום יצרות ממש לא סבל, אבל לא יעצו, כי לא, כי לא, כי לא תרבות יוון, זה מה שהנשמה שלו צמאה. ומי שהולך למקום שהנשמה שלו לא צמאה אליו, לא טוב לו, אתה מבין?
אז יקום יצרות לא שאל על הסבל על השמחה,
הוא שאל על הסבל, הוא קיבל תשובה על השמחה. וכשהוא שמע את זה רואים ש... אם הוא דיבר איתו על הגיהנום, אולי הוא מקבל את זה, הוא לא מאמין בגיהנום. נגע לו בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה שם, כי הוא האמין בו. אתה מבין? כל מה שאמרתי זה לא המצאה, זה כתוב ברב זצל בכמה מילים, בפסקה בספר המופלא מידות ראייה אמונה, בוא נקרא אותה ביחד. למטה משמאל. בוא נראה את זה ביחד, פסקה יפהפייה מופלאה מאוד של מרן הרב זצל. כותב הרב, האמונה האלוקית הגדולה שבלב ישראל אין לה ערך ולא דוגמה ולא משל, ואפילו האפיקורסות הישראלית, מה זה אפיקורסות? כפירה. אפילו האפיקורסות הישראלית, יהודים כופרים, היא מלאה אמונה וקדושה הרבה יותר מכל האמונות של כל הגויים כולם. איך אפשר להגיד שהאפיקורס הוא מאמין? הרי הוא אומר שהוא לא מאמין. מה אתה תספר לו מה הוא? הוא אומר, לא מאמין בהשם, לא עלינו. הוא אומר, לא מאמין. איך אתה יכול להגיד שאפיקורס יהודי, כופר יהודי, הוא יותר מאמין מגוי מאמין? הרי הגוי מאמין והוא לא. איך אתה יכול להגיד, ככה הוא כותב, אפיקורסות הישראלית היא מלאה אמונה וקדושה הרבה יותר מכל אמונה שכל הגויים כולם. מסביר. ואף על פי שהיא מבטאת דברים של קלות ראש ושל כפירה, בתוכיות הנשמה יש אור אלוקים של דבקות ושתימהון אלוקים חיים. אלוקי ישראל עד לכדי מסירות נפש ואחר יותר בגדיו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו, כגון יקום יצרות ויוסי משותה, שני הטיפוסים שדיברנו עליהם עכשיו, שהראו את הצפון בלבן במסירות נפש נפלאה, ומה שהיה בסוף היה גם כן בתחילה. מה זאת אומרת? מה שהיה בסוף כשמסרו את הנפש לקידוש השם היה גם בהתחלה כשהם היו כופרים. לא השתנה שום דבר, אלא רק זה היה מחוסה, אלא שכיסה אותו הזוהמה החיצונה. מה זאת אומרת? שבזמן שהם היו כופרים זה כבר היה בהם, הרי הם היו כופרים, לפי מה שהסברנו זה מובן. כל הכפירה שלהם הייתה מתוך שאלות, מתוך צימאון, מתוך צימאון למדרגה יותר גבוהה, למדרגה שהפגישו אותם איתה עד אז. לכן הם כפו. יהודי שכופר זה לא סתם, דור שעוזב תורה זה לא סתם. יש לי גרת של הרב קוק, גרת קוף פי ד', שעשו כינוס רבנים גדול באירופה על תופעת הכפירה, והזמינו את הרב לדבר שם. הרב אמר מה מדברים לפני כן, אמרו לו רב אחד אומר שצריך להחזיר בתשובה את עם ישראל על ידי שבחורי ישיבה יתלבשו יפה עם חליפות ומקבעות, כיוון שבאוניברסיטאות היו לובשים אז מאוד מאוד יפה עם חליפות ומקבעות וחניבות, ובחורי ישיבה היו נראים כמו בלויי סחבות. אז הדור הזה הוא דור שטחי, הוא דור שרוצה חיצוניות, אז צריך קצת לשווק את התורה. אם בחורי ישיבה ילכו יפה, אז זה ימשוך את האנשים, לשווק קצת. זה שיטה אחת. אחד אמר, צריך לדבר על עירת העונס יותר בחריפות, להפחיד את האנשים, כי הדור הזה צריך קצת הפחדות. הרב אמר, אני לא בא לכינוס הזה. הגיע תקופה ידע, הוא כותב, אני לא מגיע לכינוס שלכם. למה? כי הוא אומר, אתם חושבים שאתם צודקים והדור יידרדר. הדור צריך או עירת העונש או קצת שיווק חיצוני. ואני אומר, שאם דור שלם עוזב את התורה, זה אומר שהתורה צריכה לגדול. לא חלילה להחליף תורה, אלא אני צריך לגדול. אני צריך להעמיק יותר ויותר, ואז הם כולם ישובו. כי זה מה שהם רוצים, בלי שהם יודעים שזה מה שהם רוצים. הכפירה הזאת היא לא סתם. לכן אמר רב, אני לא בא לכינוס. הוא אומר, אתם תעשו איזה וורט, ותגידו להם כמה הם צריכים ככה, אין פה שום התחדשות בתורה עצמה. אין פה שום עמקה בתורה עצמה. אני, כמו יוסף בן יועזר, אם מישהו מקשה עליך, אל תיחס עליו. תגדל! תגדל, ואז יהיה לו תשובות. לא סתם הוא עוזב. זה מה שכתוב כאן. אפיקורסות הישראלית היא מלאה אמונה וקדושה. זה באופן תת מודע. זה לא מודע. זה מתחת לפני השטח. זה שהוא כופר בך כל כך, זה בגלל שהוא קשור לעומק יותר גדול עם מה שאתה הסברת לו עד עכשיו. בגלל זה הוא כופר. אם הוא לא היה קשור לזה, הוא היה מקבל את מה שאתה אומר. כך אומר פה הרב זצ"ל. עוד פעם, הראו את הצפון בלבבה מסירות נפש נפלאה. זה דור של מוסרי נפש. ומה שהיה בסוף היה גם כן בתחילה, אלא שכיסה אותו הזוהמה החיצונה שבאה מהשפעתם סואבה של הגויים. הגויים השפיעו עלינו, אומר לך, יש לך קושיות? בוא אלינו. יש לך קושיות על התורה? בוא לבן! בוא, לך, זה יותר הגיוני מה שאנחנו עושים. אנשים הולכים. ביוחד יש לו קושיות, אבל אתה בתור תמיד חכם, אל תסתנבר מזה שהם הולכים לתרבות יוון. תבין שהכל התחיל מקושיות שיש להם בית המדרש, זה מצוין. הקושיות שלהם, והן צריכות מענה, אותן קושיות. אם אנחנו מבינים פה נכון, וזה היה בדור של יהודה המכבי, שופך אור על המפעל האדיר של יהודה המכבי. יהודה המכבי לא רק האמין בתורה, האמין בנצח ישראל, והאמין בית המקדש, הוא האמין בדור. הוא עמד מול דור של מתייבנים. הם באמת היו מתייבנים. זה אנשים שהיו מסביבו, מה שכתוב פה. אנשים כאלה, יקום מסתורות לספר שיטה, והוא אמר, אני מאמין בהם, אנשים האלה אני יכול לצאת איתם לדרך. אני, יש בזה משהו, ככה מסביר הרב זצ"ל, את פח השמן הטהור. מה זה פח השמן הטהור שנמצא על בית המקדש? אומר הרב זצ"ל, בוא תעפו את הדף אצלכם, פח השמן הטהור זה ביטוי של פח השמן הטהור שיש בלב של עם ישראל. לא סתם יש פח אחד חתום בחותמו של כהן גדול שמחכה, כי יש פח אחד בפנים, בתוך כל יהודי, אף על פי שנטמעו כל השמנים, כלומר הדעות, ונטמעו גם כל השמנים של הכהנים, כלומר הדעות של התורה נטמעו, אבל יש את הנשמה. מה זה הנשמה? לא משהו גנוז פנימי נסתר, זה התביעה הפנימית לגדול. זה לעולם לא ימות. תראו רגע בפסקה הבאה, לא נקרא את כולה, אבל תראו משפט אחד שמסכם את כל מה שראינו עד עכשיו. תסתכלו, תסתכלו בעמודה האמצעית, בערך באמצע, ממש באמצע הפסקה האמצעית, כתוב, לא, אולי יותר נכון, בואו תראו קצת למטה, תראו בה, אתם רואים את המשפט באפס, עצים תכבה אש, אתם רואים את זה? בערך 12 שעות מלמטה. כתוב ככה, זהו הכוח הנפלא, תראו, זה מסתכל מה שראינו, שיש ברשף האור הגנוז, שאף על פי שימצא לפניו דרכי חיים הפוכים מתוכנו, דעות מתפשטות העומדות מנגד לו, מבלי אצל מי יש את הדעות האלה? בעם ישראל. לא אצל היוונים, איך אני יודע? תראו את המשך המשפט. מבלי דעת שאותם בעלי הדעות שהם בזה הולכים בדרך הפוכה מאשר תמו לפנימיות, אותם מוגש בנפשם. זה לא היוונים. איפה יש דעות רעות, דעות זרות, שאותם בעלי הדעות הולכים בדרך הפוכה מאשר תמון בפנימיות עמוקה שביותש בנפשם? זה בעם ישראל. אבל כשרשף האור הגנוז פוגש דעות כאלה, והנה תגלה יד השם על ידי עלילותיו אם עם זו בחר לו, והניצוץ הקטן יתלהב, יהפוך ללהבה. זה נס פח השמן. מה הכוונה? יש בעם ישראל רצון, רצון פנימי, רצון טהור. הרצון הפנימי זה הקושיות, זה השאלה. השאלה שלו היא טובה, השאלה היא מצוינת, מה השאלה הזאת גורמת? ללכת לסדות זרים. אם לא הייתה לו שאלה, הוא היה נשאר יהודי טוב. השאלה הזאת גורמת לו ללכת לתרבות יוון. זה דור חצוף. זה דור אז, זה דור מקשה קושיות, כמו מתאבק באפר גלעם. אבל הוא לא מבין שאם יש לו שאלה, זה בגלל שהוא קשור אל התורה. הוא רק מרגיש את השאלה ואומר, אין לי פה תשובות, אני הולך מקום אחר. אני פוסל את התורה לא עלינו. אבל אתה צריך לעמוד מול אנשים האלה שלא יודעים שהם הולכים למקום שהוא הפוך עם מה שהם רוצים. זה שהקושייה שלהם מקשה, זה בגלל שהם רוצים יותר תורה. לא בגלל שהם רוצים פחות, אבל הם לא מבינים את זה. אז אתה עומד מול אנשים כאלה ואתה מאמין בהם. רצון כזה הוא רצון שבדרך כלל לא מחזיק מעמד. זו התלהבות גדולה שאחרי זה מתמסמסת. כמו בדור שלנו יש מחד ששת הימים ואז אחרי זה יורד. תשח ואז אחרי זה יורד. הנס של חנוכה היה שזה לא ירד. זה החזיק 8 ימים. וזה גדלותו של יהודה המכבי. אני אגיד לכם, זה משהו יפה בהלכה, לא יודע אם זה מתאים פה. מותר לסף, זה קשור קצת לעניין. החותן של הרב קור קראו לו אדרת. אדרת היה גדול הדור. ראשי תיבות אליהו דוד רבינוביץ' תאומים. הגיע לפה, הרב שפונוביץ' ואחרי זה היה לארץ רב של ירושלים. יש לו הברקה על חנוכה, לא מפורסמת בכלל, כי זה ספר נידח שנקרא בגד ללבוש, פירוש על הלבוש. מאוד מאוד קשור למה שהרב כותב פה בקטע ההלכתי. תוספות שואל במסכת שבת, איך המכבים ידעו שהפח הקטן שהיה חתום בחותמות של כהן גדול לא נטמע טומאת הסת? טומאת הסת, אם הם זווים, אם גזרו על הגויים להיות כזווים, אז אם אתה מזיז פח שמן שבתוכו יש שמן, גם אם הפח הוא סתום, הוא נטמע טומאת הסת. הוא נטמע טומאת הסת. אז הוא מקשה, אמנם זה היה סתום, אז לא נטמע טומאת אוהל. אם הפח נשבר, יש טומאת אוהל, שכל, אם יש טומאה בתוך בית המקדש, כל הפחים הפתוחים נטמעו. אבל אולי נטמע טומאת הסת. טומאת הסת, טומאת, שגם אם הפח סגור, הוא נטמע, כך שואל תוספות. עונה תוספות, הם ראו שהוא לא זז. הם ראו שזה קבוע בקרקע, אפשר לראות, נכון? אתם רואים כלי שהרבה זמן לא זז, אתם רואים שהוא לסימן שהוא לא הוסט. הבנתם את התשובה של תוספות? אבל הדרת אומר, זה לא כתוב בגמרא. אתם רואים, גם הדרת יכולה לשאול של התוספות. וזה לא כתוב בגמרא, וגם עוד שאלה שלא שאלו את האחרים, למה זה חשוב שזה היה פח של הכהן הגדול? ואם זה היה פח של כהן אדיוט וטהור, זה לא טוב? אני גם פח שמן טהור, נכון? למה הגמרא צריכה להגיד פח של הכהן הגדול? אומר האדרת, אני מקווה שאני אסביר את זה בצורה בהירה, הוא אומר, כתוב בגמרא, שמע יונתן, תקשיב, יונתן, יונתן, דקה, דקה, תקשיב, תראי איתי. היה גמרא במסכת בבא קמא, אומרת, משכבו ולא הגזול, כלומר, טומאה שזב מטמא, הזב צריך להיות בעלים של החפץ שהוא מטמא. אם אתה גוזל משכב, ואתה שוכב עליו, אם אתה זב, אז זה לא, זה, זה, זה לא, זה לא, זה לא נטמע. למה? כי הבעלים לא התייאש. כל עוד הבעלים לא התייאש, הוא עדיין בעלים. ולכן אתה לא יכול לטמא, כך אומרת הגמרא. אז הוא אומר, השמן הזה, הכהן הגדול לא התייאש. ולכן גם אם הפיתו את זה, זה לא נטמע. אבל מה הראיה שהוא לא התייאש? אז זה צריך ראיה, לא? מה? צריך ראיות. זה היה צריך ראיות. כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא, שתקשיבו, זה עושה הפסקה קטנה, בסדר, זה לא אמונה, זה מותר. אז הכתוב הזה בבא בתרא, שכל מי שאומר חשמונאיה אנא, בידוע שהוא עבד. מכירים את הגמרא הזאת? למה? כי הורדוס הרג את כל החשמונאים. כולם, כולל את אשתו. רצח את כולם ברשעותו הגדולה, ולכן כל מי שאומר שהוא חשמונא, עובד את הצאצא של הורדוס. והורדוס היה עבד. שואל תוספות ביבמות. שואל תוספות, אבל עבד שהבעלים שלו הפקיר אותו, הוא כבר לא עבד. וייאוש הוא כמו הפקר. אז אם הבעלים מתייאש, אם הבעלים מתייאש, אז העבד כבר לא עבד. הוא לא עבד. אז למה לנצח נצחים כל מי שאומר חשמונאי? הרי הורדוס פה היה מלך. בטח שהבעלים התייאשו. שמלך יחזור להיות עבד, אין סיכוי. עונה תוספות, הם לא התייאשו. הם לא התייאשו, הם האמינו שאורדוס יחזור להיות עבד, כי הם לא מתייאשים. אז זה ראייה שבית חשמונאי לא מתייאשים. כיוון שהם לא מתייאשים, אז גם אם השמן הזה, שהוא היה שמן של בית חשמונאי, שכהן גדול, גם אם הסיתו אותו, הוא לא נטמע. זה האדרת אומר. נכון, זה הברקה? אבל הרב זצ"ל, הוא אומר אותו דבר ליהודה המכבי, הם לא התייאשו. מי שגרם לנס הזה, מי שגרם נס חנוכה, זה היה משפחת חשמונאי שהיא לא התייאשה. היא לא התייאשה. אם רק מישהו ידליק את הניצוץ הזה, כמו שיוסף בן יועזר עשה, כמו שיהודה המכבי עשה, אם רק מישהו ייקח את הילד הזה ויאמין בו, ויאמין שכל מה שהוא מורד בך זה כאילו שאלות טובות. אתה לא מאמין בו למרות איך שהוא מתנהג. תאמין באיך שהוא מתנהג. זה נובע משאלות, מקושיות, זה מעיד על זה. זה יגרום לו להופיע את זה בצורה אחרת ממה שהופיע עד היום. זה יגרום להופיע את זה בצורה שונה. בואו ניכנס לזה ביחד, יש פה כאן משפטים יפהפיים. מה זה? הפך שמן שיש באדם מישראל. תחזור קצת אחורה. בהתחלה מסביר למה כל השמנים נטמעו. למה כל השמנים נטמעו? תראו, והנה הכהונה בכללה. זה בשורה ה-12 מלמעלה, תחילת שורה כתוב את המילה עצמית, העצמית. אתם רואים את זה? והנה הכהונה בכללה מתפשטת לדרכי החיים ועל כל מרחב הדעה התאורה, גם היא הייתה כבר מוכנת להתחלל מכוחה של יוון. יוון היה האויב הראשון שלנו, שהוא הצליח להרוס את הדעות, והוא הצליח להרוס את התורה. הרי המתייוונים, הייתה להם שיטה גם בתורה. הם היו צדוקים, היה להם סברות. הייתה להם שיטה. עם אחורת השבת, היה להם שיטה. בין הנחם כפשוטו, התפילים בין העיניים. היה להם סברות. לגבי התמיד, שתמיד היחיד מביא אותו. היה להם סבורת. הכוח של היוונים היה לחדור לבית המדרש, ויש להם סברות בתורה. וזה דבר שהוא נזק נורא, כי התורה בדרך כלל, אמא שנותן לנו את האמת להילחם. ופה התורה בעצמה נטמעה. לא רק שהדעות נטמעו, הלניזם, כל מיני תרבות יוונית של פילוסופיה ואומנות, דברים כאלה, אומנות טמעה, אלא גם התורה בעצמה, כלומר גם השמנים של הכהנים נטמעו. מה יציל את המצב, מצב כזה? אבל עוד יותר עמוק בלב, שוכן אור הנשמה הישראלית, כותב הרב זצ"ל. ששם גנוז הקשר הפנימי של האיש הישראלי, המופיע בכל עוז בכלל האומה, עם האמונה העיקרית בשם השם אלוקי ישראל, והרצון החזק שלא להיפרד מבית חייהם, מהאמונה בכללה. אין אמונה בהשם בלי אמונה באומה. יש באומה רצון חזק ונערץ, לא להיפרד. אין יהודי שאין לו את הרצון הזה. של נעליך מעל רגליך כשאתה רואה אדם ישראל. זהו העולם הפנימי הישראלי, שדוגמתו בתוך הכלל הוא הכהן הגדול, הנכנס לפני ולפנים משרת בקודש. זה לא סתם פח של הכהן הגדול, זה בתוך הנפש של אדם ישראל יש פח של כהן גדול. אותו רגע של יום כיפור, שנכנס לפני ולפנים משרת בקודש, ביום הקדוש, המובדל מכל עסקי החיים הגשמיים, אותו הפח הקטן שמונח לתמות של כהן גדול, לא יוכלו היוונים לתמות. לעקור מכלל ישראל כישורם הפנימי העמוק עם השם אלוקי ישראל, זה לא יעזור להם. כל השכל שלהם וכל הראיות שלהם, את זה הם לא יכולים לשנות. זה לא יוכלו כל בעלי כוח וזרוע. מים רבים לא יוכלו לחבות אהבה, ונערות לא ישתפו. הבעיה שהפח הזה הוא פח קטן. כמו שאמרתי, יש לו שאלה טובה, ואז הוא ישר הולך לתרבויות אחרות. והנס שקרה בחנוכה, שמתוך האמונה הגדולה של יהודה המכבי ומתתיהו ויוסף בן יועזר וחבריהם בדור, מתוך האמונה הגדולה שלהם באומה, הפח שאמור להספיק יום אחד, בדרך כלל זה התלהבות שאחרי זה יורדת, הספיק לשמונה ימים. כלומר זה הספיק כל הזמן שהיה צריך. ועל זה אנחנו כל שנה ושנה מאז ועד היום ושמחים בחנוכה. כתוב ברב צבי יהודה שהגאולה היא תהיה מאוד מאוד דומה לחנוכה, הגאולה האחרונה, הגאולה השלישית. היא לא תהיה דומה לפסח, היא לא תהיה דומה לפורים, היא תהיה דומה לחנוכה, כי חנוכה זה חג האחרון. חג האחרון שהיה לפני ששקענו בגלות הארוכה, ועכשיו שאנחנו חוזרים אותה נקודה. ותפקידנו בדור הזה, בבתי המדרש שלנו, זה קודם כל אהבת ישראל, קודם כל אמונה בדור, אמונה בהשם אלוקי ישראל שהביא אותנו לפה, וברא נפשות שעלולות לזה וראויות לזה, מסוגלות לזה, ויש בהם את הכוח להצעיד את עם ישראל קדימה, ועל גבי זה להגדיל תורה, כיוון שהנשמות האלה צמאות לתורה גדולה וצמאות לתורה עמוקה, ודף כל הסיבוכים שלהם זה בגלל שהם לא מקבלים תשובות ולא מקבלים את מה שהנשמה שלהם צמאה. אז אנחנו צריכים במקביל לזה שאנחנו אוהבים אותם אהבה אין קץ, גם להגדיל תורה להעלות אותה ולהציף אותה ולקדש אותה, כדי שיהיה להם את התשובות שהם כל כך מחפשים, והיעדרם גורם להם ללכת לטעות בצדות זרים. אני חוזר עוד פעם שזה היה דמותו של הרב מורדכי, שיהיו הדברים האלה לנשמתו התאורה, שהוא היה לו באישיות את שני הדברים, את שני הצדדים האלה. מותר לספר סיפור אחד עליו או שפצח סיים? אני אספר לכם סיפור, בסדר? אני זכיתי לשמוע מן השיעורים כמה שנים טובות בבית, ביום חמישי בין 4 ל-6 שווה חברון היינו נוסעים אליו הבית, היה שיעור בעיון מאוד מאוד קשה כדרכו. ויש כמה שנים, יום אחד סיפור שמסכם את כל השיעור של היום פחות או יותר. השיעור עמוק בגמרא, יום אחד היה דפיקות בדלת מפחידות, חזקות מאוד. אז הרב מורדכי קם, השיעור היה בבית שלו. אז הוא קם, פתח לדלת, לפני שפי להגיד שלום, אדם ענק נכנס לבית, כל קריאת משה הכיר אותו, קצת לא בריא בנפשו, קצת לא בריא בשכלו, נכנס. מורדכי אמר לו, שולם עליכם, הוא הכיר אותו. וכזה, גב האלימה כזה. והתיישב בינינו. התיישב בין הלומדים. פינו לו כזה מקום, וזהו, לא שאל יותר מדי שאלות. התיישב, מורדכי התיישב, המשיך לדבר. המשיך לדבר. ההוא מוציא חבילת סיגריות מהכיס, מליק סיגריה. מורדכי המשיך לדבר. אשתו, שתחיה, הייתה במטבח. אז היא באה ואמרה שהריח של הסיגריות מפריע לה. אז היא אומר לה, מה יש לך? רב פלוני, לא משנה מה השם שלו, רב פלוני נמצא פה. זה. הוא אמר לו, רב פלוני, תחבט סיגריה. עכשיו, זה בן אדם. אז אותו אחד אומר לו, לרמוד חי, ואתה צדיק? ואשתך צדיקה? רק אני לא בסדר, אתם גם לא צדיקים. צריך שם לחרף ולגדף, ממש. אני לא ידעתי את נפשי, רציתי לזרוק שם איזה כיסא, לא יודע מה. והרמוד חי הסתכל עליו וחייך. צריך להגיד את המשפט הנכון, למשהו שהוא יקלוט, יכול לסרוף את הבית. והרמוד חי אומר לו, משפט שככה, אני לא אשכח אותו, אמר לו, לא רב, לא משנה מה השם שלו. אני לא צדיק, אשתי לא צדיקה, אבל אנחנו משתדלים להיות צדיקים, אז גם אתה תשתדל להיות צדיק. כמונו, אנחנו כולם משתדלים פה להיות צדיקים, גם אתה תשתדל להיות צדיק. הוא שמע את זה, חמי שקיר את הרמוד חי, הוא לא אמר משהו, לא מתכוון. הוא התכוון לזה לגמרי. אני משתדל, אתה יודע, אתה גם תשתדל. והוא חיבה את הסיגר, התיישב, שם שמות 15 דקות, והלך לדרכו. עכשיו, מה שאני בא להגיד זה שהרמוד חי באמת, בגלל גדלותו בתורה, הוא הצליח להבין שהוא והבן אדם הזה הם אותו דבר. באמת. הרי גם הוא משתדל להיות צדיק, הרמוד חי השתדל. וגם היהודי הזה מסכן, נולד עם שכל כזה ערירי, משוגע. הוא מסתובב משתדל. הוא מנסה בכל כוחו. למה הוא בא לשמוע שיעור? משהו שם. אתה גם משתדל, תשתדל. אני משתדל, אתה גם משתדל. והוא שכנע אותו. הוא שכנע, זה נכנס לו הלב, זה היה לעקוף את כל הקליפות של הבן אדם הזה, ולהגיד לו, תשתדל, תכבד את סיגריה, כדי שלא יחריף שם את כל השיעור. הוא הצליח, באמת, באמת הוא חי ככה. שאצלו היה אהבת תורה, ואהבת ישראל, אחד. עוד סיפור אחד אפשר? כן, אני מועד לסיים, תעצור אותי מתי שזה. השיעור צריך את הביתה, אה? עוד סיפור. היה, אני חמי, התחתן עם גיסתי. התחתנה עם בת של רבודת, עם בן של רבודת וולנסקי, צבי יהודה, שהיה למד בישיבה אצלנו. אז היה שבת חתן, ורב מורדכי הוא דוד של החתן. שבת חתן הייתה מחולה. מחולה יישוב יהודי פשוט, חקלאים. חמי היקר, שליטה, גר שם עם חמותי, ורב מורדכי בא לשבת. היה שבת של אנשים, אנשים רגילים, חקלאים, אוהבי ארץ ישראל, והם לא הכירו אותו בכלל, לדעתי אף אחד לא ידעו מי זה. זה לא גבעת שמואל שמכירים אותו. זה מחולה. אז הוא בא וישב איתי, כל השבת ישב ואכל איתנו. ואחרי הסעודת ערב שבת, הוא גם טייל ביישוב וזה, התעניין. ואז אחרי סעודת ערב שבת עשו ג'אלה. אתם יודעים מה זה ג'אלה? עושים כזה פירות יבשים ופיצוחים וזה, הם מדברים. אז הוא ישב עם כל הבלבטים שם עם מחולה. ישבו, ואז אמרו לו, הרב יגיד והתורה, אמר לו, אני רוצה שתספרו לי מה איתכם, מה קורה איתכם, מה עובר אליכם, מה קשה לכם. אני רוצה להקשיב. אז התחילו לדבר, שם שיחה, הם לא יודעים, לא יודעים שזה רמוד לך, אני לא נשמתי. אבל הם מדברים, מה, מישהו עם זקן, הוא אומר, מדברים. אז התחילו לספר שמה שקשה להם זה איך גורמים לעובדים שלהם שיהיה להם מוטיבציה לעבוד. זה היה בחום שם של בקעת הירדן, בתמרים. קשה להניע אנשים לעבוד. ואיך, לא, לא, הם לא מצאו שיטה, לא מצאו, כל אחד סיפר על השיטות שלו ואיך זה לא עובד, ואחד ניסה, עובד מצטיין, ואז נהיה תחרותי, ואחד התחיל לפטר אנשים. לא עובד, איך מצליחים ליצור מוטיבציה, רצון לעבוד. אז הרמות חושב ככה, משקר אותו, הקשיב, למד אותם כי הוא לא מצוגיה. הקשיב להם ככה, התחדר להם, הוא הקשיב להם יותר, יותר טוב מה שהם הקשיבו לעצמם. הקשיב, 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 שעה ארוכה, לא זוכר כמה זמן זה היה. ואז בסוף כזה השתחקו, ורצו לשמוע מה הוא אומר. אז הוא אמר, תראו, אני לא מבין בזה כלום. תמיד היה מתחיל ככה. אמר, אני לא מבין בזה שום דבר, אבל אני חושב, הרי למה אתם עושים את מה שאתם עושים? כי אתם רואים בזה ערך. עכשיו, מי שיקר את העמוד לך, כשהוא אמר לך, זה שכנע אותך שאתה כזה. כאילו, הם לא חשבו על זה עד עכשיו, אבל ברגע שהוא אמר להם, כי אתם רואים בזה ערך, הוא כן, נכון. זה היה את הניצוץ הזה, אבל היה את מי שיגיד להם את זה. אז הוא אמר, אם תצליחו לגרום לעובדים שלכם להרגיש שיש ערך למה שהם עושים, הם יעבדו טוב. יעבדו טוב. זה לא פסים, לא. חזרתי אחרי זה הביתה עם חמי. הוא אמר לי, הרב שלכם הוא חכם מאוד, אבל הוא חי בשמיים. אז אני חשבתי שזו הגדרה ממש מדויקת. הגדרה ממש מדויקת של מרדכי, הוא באמת חי בשמיים, והוא באמת, אנחנו חיים בשמיים. החיה השמיימית שקוראים לעם ישראל, היא חיה שמיימית, אנחנו הגענו מתחת כיסא הכבוד. זה צריך אדם מאוד גדול שיוכל לראות את זה. את השמיימיות של עם ישראל, וזה המהות של חנוכה. חנוכה, חג תורה שבעל פה, שמתברר דרך שאלות וקושיות, זה חג שמברר את שמימיותו של עם ישראל, האמונה הגדולה בדור, האמונה הגדולה באומה, ובכך שיש בה מספיק אור כדי לשוב בתשובה, ולהשיב בתשובה את כל חבריה ואת כל העולם כולו, ולשרות שכינה במהרה בימינו.